מי שיפסיק, יפסיק, ייקח הקלטה, מה יכול להיות? לאט לאט. יש גם סיבה לא להקדים היום, כי אף אחד לא יודע אם הדלת פתוחה או סגורה, לעמוד בחוץ ולראות מקור, זה לא משתדל. אז מגיעים שככה שבטוח לא יגיעו לפני הזמן. אנחנו למדנו בפעם הקודמת, זה כבר היה לפני שבועיים, למדנו על מידת ההסתפקות עם שתי אספקטים שונים. אספקט אחד של מידת ההסתפקות זה מה שאנחנו קוראים הסתפקות בספרי מוסר. שבן אדם, מי שיש לו מנה רוצה 200 ומי שיש לו 200 רוצה 400 כידוע, ואנחנו אומרים לו שיסתפק במה שהוא צריך ושלא, ויש גם עוד דבר, יש עניין של לעבוד הרבה. לעבוד שעות נוספות, לעשות קופה, אומרים לו, מה שאתה צריך יבוא לך דרך שעות עבודה רגילות. אתה לא צריך לרוץ אחרי הכסף, כי בסוף זה כמו, איך אמר החפץ חיים, חבית עם חור. סיפר לי חבר, אני סיפרתי את זה פעם. אני סיפרתי פעם, יש לי חבר שהוא עבד, הוא כל החיים שלו עובד בספריות, הוא עובד בספרייה של האוניברסיטה עכשיו, בכתבי יד. כל החיים שלו עבד בזה, ואף פעם הוא לא עבד שעות נוספות. הוא סיפר לי זה לפני המון שנים, 40 שנה. אף פעם הוא לא עבד שעות נוספות, הוא תמיד היה יום אחד, הוא התפתה, הוא עבד שעות נוספות, ובכסף של אז, אז הוא קיבל 35 לירות. המון שנים שהחליפו לשקלים. קיבל 35 לירות. טוב, הוא יוצא... הוא קיבל, כאילו רשמו לו שהוא יקבל 35 לירות. הוא לא קיבל כסף ביד. עושה חשבון, יקבל 35 לירות. טוב, הוא יוצא לרחוב, הוא רוצה לעלות על אוטובוס לנסוע הביתה. הבית שלו היה ברחוב. אז הארנק, אין לו את הארנק. אין לו את הארנק, הוא לוקח מונית. נוסע עם המונית הביתה, מחכה למונית, מחכה לרגע, הוא עולה הביתה, הוא לוקח כסף, משלם למונית, כמה? 35 לירות. הוא אמר לי, מה אז אני ראיתי, הקדוש ברוך הוא שם עליי את האצבע, הוא אמר, לא עבדת שעות נוספות, תמשיך על תעבוד שעות נוספות. זה נקרא, זה עניין שמידת ההסתפקות כפשוטו. שלהאמין שהשפע יכול לעבור דרך ה... דרך המדיום הזה, לא צריך יותר, לא צריך בשביל זה יותר. עכשיו, יש עוד סוג של הסתפקות, מה?
בעולם שלנו, זה לא רק יותר, הכסף זה לא רק מה אני יכול לקנות, אלא זה המעמד, זה
הערך. זהו, אז מזה, זה נכון, זה נכון, זה כמו בסיפור של מדינת הממון.
זה יותר קשה.
זה יותר קשה, אבל מזה צריך להיפטר. אתם שמעתם מה שהיא אמרה?
לא.
הסכום שיש לי בבנק זה גם ציון מעמדי. זה לא רק אפשרויות, זה לא רק אפשרות טכנית לקנות דברים. זה גם, יש את העשירון התחתון ואת העשירון האמצעי ואת העשירון העליון ואת ה... ואני לא רוצה לרדת, אני... אצלי בבנק צריך להיות ספרה עם 4 אפסים. אם אני יורד ל-3 אפסים, אז אני מבוזה בעיני עצמי. אני לא שווה. אז על זה צריך לוותר. זה סיפור כמו במדינת הממון, ממש. עכשיו, אבל יש עוד נקודה. יש סוג אחר של הסתפקות. שעל זה, זה בעצם יותר נוגע לנו. הוא מביא את ההסתפקות הרגילה רק בתור דוגמה. אנחנו באמצע עוד בית, קרוב לסוף, אני חושב. קרוב לסוף. הוא מביא את ההסתפקות הרגילה, הוא מביא בתור דוגמה, וההסתפקות האמיתית, זה יש עוד יצר הרע. יש יצר הרע שבן אדם, שמפתה את האדם, ללכת לכל מיני עניינים, לחפש כל מיני דברים יוצאים מגדר הרגיל. יכול להיות שהבן אדם הזה כבר לא צריך יותר כסף, הוא לא צריך לעבוד שעות נוספות, אבל הוא נשאר בעבודה יותר שעות, בגלל... שככה יותר קל לו לראות את הרמזים שהשם מדבר אליו. אין לו, הוא חושב לדעתו, אין לו סיכוי שב... בתורה ובתפילה הקדוש ברוך הוא יאיר לו איזה רעיון, יפול לו איזה אסימון, אבל ברחוב ודאי שכן, ברחוב רואים השגחה פרטית, רואים כל הזמן, כל הזמן יש זזים דברים שם, קורה משהו, זה לא אני יושב כמו גולם ליד איזה ספר. אז ממילא אני מעדיף להיות הרבה בתוך המסע ומתן, בתוך המסחר, בתוך זה, כדי שאני לתת את הפתח לקדוש ברוך הוא לדבר איתי. ועל זה הוא גם אומר את מידת ההסתפקות, כי זה בדיוק אותו דבר. ההסתפקות היא שאני צריך להאמין שדרך הקצת שעות שאני אהיה, אני יכול לקבל גם את השפע הגשמי וגם את השפע הרוחני שאני צריך. וכל מה שאני צריך לראות בחוץ, אני אראה גם אם אני לא אהיה כל כך הרבה זמן בחוץ. עכשיו, מה הקריטריון? איך אני יודע כמה זמן אני צריך להיות בחוץ? לפי כמה שאני צריך להתפרנס. על זה יש לי קריטריון, אני יודע כמה כסף אני צריך בשביל לגמור את החודש. אז כמה שהשם, איך שהשם גלגל אותי, שאני צריך לעבוד בשביל להתפרנס, דרך זה הוא ייתן לי גם את כל העניינים הרוחניים שאני מחפש שם. אני לא צריך בשביל זה להישאר עוד. על זה, זה שני הדברים האלה שאיתם גמרנו. עכשיו, בסוף, בסיכום, הוא מוסיף עוד נקודה, שאחרי שבן אדם כבר לא הולך בגדולות, ויש לו הסתפקות, יש לו הסתפקות גם מבחינת הכסף, וגם מבחינת הידע שהוא צובר, וכל ההערות שמגיעות לו וכל זה, מכל זה הוא אסור לו לשכוח את האחרים, והוא צריך לתת צדקה. זאת אומרת, מה פירוש לתת צדקה? לתת צדקה זה עוד פעם פעמיים. פעם אחת לתת צדקה בממון, או באוכל, או מה שצריך, ופעם שנייה לתת צדקה בלפתוח את העיניים. יש אנשים שצריך לפתוח להם את העיניים, אי אפשר לעשות את זה בלי רשות. אם אף אחד לא שואל אותך, אתה לא יכול ללכת להגיד לו. אבל יש אנשים שצריכים את זה, והם מבקשים את זה, הם מתחננים, או שהם מודעים לזה והם מתחננים בפה, או שהם לא מודעים לזה והם מתחננים בלי לדבר, אבל אתה מרגיש שזה בדיוק המילה שצריך להגיד לו, אבל כאילו אתה, יש לך את כל הזמן בשביל עצמך, אין לך אף רגע בשביל מישהו אחר. אז אם אני אף רגע בשביל מישהו אחר, זה כמו שאני שומר את כל הכסף לעצמי, ואין לי אף פרוטה בשביל מישהו אחר. זה אותו עניין. לעזור לאחרים, מבחינה רוחנית, זה כרוך בהשקעה של זמן. ובן אדם חייב להשקיע זמן, כי זה חלק מעבודת הצדקה שלו. כמו שאם נותנים צדקה בממון, צריך לתת בסבר פנים יפות, אחרת זה נחשב הרבה פחות חשוב, הרבה פחות שנחת רוח לשם יתברך. ואותו דבר, בן אדם, אם הוא רק נותן כסף, הוא חושב שהכסף כאילו פודה אותו, קח את הכסף ותעזוב אותי. והוא לא מוכן לתת זמן. לפעמים בא מישהו בדלת, ורואים שלא כל כך אכפת לו כמה, איזה שטר יתנו לו, כמו שאכפת לו ששתי דקות יקשיבו לו. רואים לפעמים בן אדם כזה. ואז יש מצווה להקשיב לו. ככה חזל אמרו. ואותו דבר ברוחניות, בצרכים רוחניים. יש עניין שאם בן אדם משדר מצוקה, אז צריך לשאול אותו מה נשמע, ולמרות שאני בטוח שהוא בלבל לי במוח, וכאילו אני לא רוצה, לנגוע בזה, כי מי יודע מה הוא יעשה לי, אבל זה צדקה. מזה צריך לתת צדקה. ולפעמים צריך פשוט ללמוד עם מישהו, לפתוח לו את העיניים, להראות לו איפה הוא נמצא. זה כל זה כלול בעניין של צדקה. וכל זה כלול גם במצווה של ואהבת לרעך כמוך. שהרבה פעמים זה חסר לאנשים הרבה יותר מאשר כסף. זה שלא סופרים אותי, מילא שאני שם לא ברשימה של מקבלי הצדקה, אנשים לא יודעים את המצב שלי. אבל בן אדם אומר, אבל זה שאני גר פה שנה ואף פעם לא קיבלתי עלייה לתורה. זאת אומרת שאני שקוף, לא רואים אותי. זה כואב לאנשים, לא כואב, הוא לא מבין את הערך של עלייה לתורה, זה לא כואב לו, אבל זה כואב לו למה לא סופרים אותו. אז מזה, אנחנו צריכים להיזהר, לא להיות במקום הזה. וזה, הצדקה עצמה, יש בה עניין מאוד גדול, תכף נראה. זה לא רק, כשנותנים צדקה למישהו, אז לא רק עוזרים למישהו הזה, אלא עוזרים לכל העולם ולכל העולמות. אז זה אנחנו פה, אני לא יודע, בדפוס שלי זה בשין י' ג', לך יש אותו דפוס אני חושב. שין י' ג' למטה, בקצה השמאלי למטה. ואפילו מזה ההסתפקות גופה צריך להפריש ממנו לצדקה. וזה בחינת נוטה שמיים כעירייה. שם כתוב, ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. דיברנו על הפסוקים האלה קודם. עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה. מה זה הדימוי הזה של נוטה שמיים כעירייה? דוד המלך בתהילים מדבר על שהקדוש ברוך הוא פורס את השמיים כמו עירייה. אז הוא מביא מקום אחר בתנך שמדובר על עירייה, מקום שקודם לספר תהילים, וכתוב בספר שמואל, ומקום עוד יותר קודם, שזה ספר יהושע. בספר שמואל כתוב שארון הברית יושב תחת העירייה. ארון השם יושב תחת העירייה, והארון הזה שישב בספר שמואל תחת העירייה, איפה זה כתוב? מתי שדוד המלך אומר, אומר לנתן, לנתן הנביא, הוא אומר, תראה, אני יושב בבית הרזים, הבית שלי בנוי מעץ, וארון השם יושב מתחת לעירייה. ואז הגיע הזמן שיבנו גם בית לארון השם, שיהיה לו תקרה, לא עירייה, שיהיה לו תקרה מהרזים. ואז נתן בא, נתן אומר לו קדימה, אבל למחרת נתן בא ואומר לו, לא, השם אמר לי שהבן שלך יעשה את זה, לא אתה. השם כתוב, ארון השם יושב תחת העירייה, והארון הזה נקרא בספר יהושע, בסיפור, בתחילת ספר יהושע, כשבני ישראל עוברים את הירדן, אז הארון הזה נקרא ארון הברית אדון כל הארץ. ככה זה נקרא, לא שהארון הוא אדון כל הארץ, ארון הברית של אדון כל הארץ. וארון הברית של אדון כל הארץ, אז על פי קבלה, ארון הברית, תחשבו, אנחנו מדברים כאן שני ביטויים, יש ארון ויש ברית. למה הוא נקרא ארון הברית? בעצם ארון הברית זה לשון סמיכות, זה הארון של הברית. מהו הברית? שתי הלוחות. על שם זה הוא נקרא ארון הברית. עכשיו יש העובדה דמשכנה כנגד עובדה דמעשה בראשית. כל מה שיש במשכן הוא לגמרי תעתיק פיזי של מה שמתרחש בבריאה. בבריאה שתי הספירות התחתונות, מהעשר ספירות, זה מידת היסוד ומידת המלכות. מידת המלכות היא כלי לקבל את השפע של מידת היסוד. וזה צריך להסביר יותר. מידת המלכות היא בעצם התחנה האחרונה לפני שנוצר עולם יותר נמוך, עם מודעות יותר נמוכה, כמו העולם הפיזי למשל. אז התחנה האחרונה שקובעת איך יראה העולם, ודרך איזה תרגום הוא יקבל את כל החיות ואת כל השפע, את כל השמחה ואת כל האהבה, את הכל הכל הכל, דרך איזה תרגום העולם הזה יקבל את הכל, זה דרך המלכות. המלכות זה כמו השפה שקובעת את ההתנהלות. כן? יש מקומות שקובעים התנהלות דרך שפה של גנרלים. יש מקומות שקובעים את ההתנהגות דרך שפה של אמהות. כן? ויש שפה. אז המלכות, בכל עולם יש המלכות, זה השפה של העולם. והעולם שמתחתיו מתנהל לפי השפה. דיבור שפה זה גם קצה, כמו שפת הים. הקצה של הבן אדם זה הדיבור שלו, זה כבר יצא החוצה, זה כבר מחוץ לו. ומחוץ לו, איך שאנחנו מדברים, כזאת אווירה נהיית מסביבנו. או שאנחנו שותקים, זה עוד אווירה. עכשיו, מאיפה מידת המלכות מקבלת תוכן, מה לדבר? מה לגלות? אז היא מקבלת את זה מהספירות העליונות, וכל מה שיש בספירות העליונות מצטמצם דרך ספירת היסוד, זה לא צמצום שזה נהיה פחות, אלא זה נהיה, זה מתרכז דרך ספירת היסוד. ספירת היסוד, הכוח שלה זה לחבר את המעלה עם המטה. כמו עמוד, כן? עמוד שכל התקרה מחזיקה עליו, אבל איפה הוא מחזיק, איפה הוא בעצמו מחזיק? הוא מחזיק למטה. אז בספירות זה עובד הפוך. כל המטה עומד עליו, הוא בעצמו מחזיק את עצמו למעלה. כי שם הבסיס הוא מעל הדברים, לא כמו אצלנו. אבל על כל פנים, דאחיד בשמיא ובערה, זה הלשון של הזוהר הקדוש, זה מידת היסוד, היא מאחדת את המעלה והמטה. זאת אומרת, צינור השפע שדרכו אפשר להעביר את כל הדברים העליונים והנפלאים אל תוך המלכות, שהיא כבר צריכה לתת אותם בשפה יותר פשוטה, עם אמצעי הרבה יותר מגושם, לעולם יותר נמוך, אז הכל זה עומד על מידת היסוד. ומידת היסוד היא המידה השישית, בין ששת המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. אנחנו מזכירים את זה בתפילת העומר, בספירת העומר. זה כתוב שם, באותיות קטנות, בסידור, ליד כל ספירה. והספירה השישית הזאת, היא מרומזת בלוחות, במידה שלהם. הלוחות היו עם אורך ורוחב, ויש אומרים גם עם עובי של שישה טפחים. זה מחלוקת על העובי, אבל האורך והרוחב זה שישה טפחים. ושישה טפחים זה כמו, זה כאילו לומר, כל טפח, יש בזה גם אמירה עמוקה יותר, זה לא רק מידה הנדסית של אורך ורוחב. כל טפח זה מדרגה, כמו שבפסוק, הנה טפחות נתת ימי. אתה סידרת את החיים שלי עם מדרגות, בן אדם בן 0, בן 10, בן 20, כל אחד זה מדרגת השגה אחרת. אז אותו דבר, כל טפח בזה מרמז על מידה אחרת, והלוחות הן מרכזות בתוכם את כל, את כל המידות יחד. זה דוגמה למידת היסוד. עכשיו, איפה מידת היסוד הזאת? מה מקבל אותה? מקבל אותה אהרון. אז זאת אומרת, אהרון זה המלכות, הלוחות זה היסוד, ומה זה אם כן העירייה, שהארון הברית יושב מתחת לעירייה? אז אנחנו אומרים, נוטה שמיים כעירייה, העירייה יכול להיות כמה דברים. כאן זה לא כל כך ברור, יכול להיות שזה כתוב בהמשך ואני לא קלטתי. העירייה זה המידות, איך שהם עדיין לא הצטמצמו בתוך, זאת אומרת, זה כאילו הלוחות לפני שהן נכנסות לתוך הארון. אבל לא הלוחות הפיזיות. הלוחות הפיזיות גם לפני שהן נכנסו לתוך הארון, ואחרי שהן נכנסו לתוך הארון, זה עם אותם לוחות. אין שום הבדל. אבל אם אנחנו מדברים מבחינה רוחנית, אז יש את השפע של מידת היסוד שעומד להיכנס למידת המלכות, ויש את השפע שמידת המלכות מקבלת אותו. זה כמו ששנינו יושבים ומדברים אחד עם השני, ואני מספר לך סיפור. תחשבו על זה. כשאני מספר סיפור, אז יש את, אני ראיתי את הסיפור. אז אצלי זה נמצא בצורה X. מי ששומע ממני את הסיפור, אצלו זה כבר אחרת. יכול להיות שאני מספר לו את כל מה שראיתי, אבל אין שום ערובה לכך שהוא מדמיין בדיוק את מה שאני מדמיין, כי הוא לא היה שם. זאת אומרת, יש את הסיפור שמיועד להיות מסופר אליו, אבל הוא מיועד לו לפני שהוא שמע אותו, שאז הוא דומה למספר. יש את הסיפור איכשהו באוזניים ובמוח של מי שמספרים לו, של התלמיד או משהו כזה. אז גם אצלנו יש את העירייה. העירייה זה משהו, הצורה הפיזית של העירייה היא משהו שמתפרס, שהוא לא, הוא לא מקופל, לא מדובר על עירייה מקופלת ודחוסה בתוך איזה מגירה. מדובר על עירייה פרוסה שהארון עומד מתחתיה. עכשיו, ברגע שהארון מקבל את הלוחות, זאת אומרת שהוא מקבל מהיריעה את מה שהוא מסוגל לקבל. זה ברור? זה כמו שאנחנו לובשים תלית ומנשקים את החוטים. התלית היא ענקית, החוטים הם מחזיקים אותם בין שתי אצבעות. זה ברור? זה גם אותו יחס. זאת אומרת, יש את ה... ויקחני בציצית ראשי, יש את הציצית, זה תמיד משהו נקודתי. התלית זה משהו של ופרוס עלינו סוכת שלומך, זה מין דבר גדול כזה. ככה זה על פי קבלה, התלית מרמזת על מקיף עליון, והציצית מרמזת על למודבט נתיבות חוכמה. זה כבר דבר, זה כבר חוכמה, זה כבר מצומצם. אותו דבר בסיפור הזה, יש את העירייה ויש את הארון. עכשיו הארון שנוטה שמיים כעירייה, זה שהקדוש ברוך הוא נוטה את השמיים כמו עירייה, כדי לתת את הלוחות לארון הברית. סך הכל את הלוחות משה קיבל מהשמיים. נכון? אז אם השמיים לא מתייחסים לארון, אפילו לא כעירייה, לא עירייה מקופלת, אפילו לא כעירייה פרוסה, אז זה כאילו זה בעין ארוך, זה יותר מדי רחוק. אז קודם כל אנחנו מדברים על משהו שהוא מקיף. זה כמו ששני אנשים רוצים לדבר, מערכת המושגים שלהם מאוד שונה. אז אם אני רוצה שזה יצליח, מה אני צריך לעשות? אני השטחן בין שני. יש לי שני מערכת מושגים, אחד הוא לא יודע מה, הוא רבי שמעון בר יוחאי, והשני הוא איזה אחד שכל הראש שלו בתוך כסף, נגיד, דוגמה. ועכשיו אני צריך להיות מה אני צריך לעשות? קודם כל אני צריך להביא את ההוא שיראה בכלל מי זה רבי שמעון. שיהיה באווירה, שיהיה באטמוספירה, שיסתכל עליו. למעשה הוא לא קיבל ממנו כלום, אבל הוא קיבל את המקיף. אם אני אתן לו שופר את טלפון ואני אגיד לו, יש איזה צדיק, קוראים לו רבי שמעון בר יוחאי, הוא רוצה לדבר איתך. אף פעם לא ראה אותו, אף פעם לא התרשם, אף פעם. הוא רק ישמע את הדיבורים, אז יש כאלה שעם הכל הם עושים נפלאות, אני יודע, עם הכל בקוף. אבל אם לא, אז פספסתי את כל העסק. לא עשיתי שום דבר מזה שהפגשתי אותו. אבל אם הוא קודם כל מקבל משהו במקיף, אז אחר כך אפשר גם לתת לו משהו בפנימיות, משהו שהוא יבין, משהו... אז אצלנו הסדר הוא כזה, קודם כל נוטה שמיים כעירייה. שכל האורות העליונים, השמיים זה משהו באופן עקרוני יותר גבוה ממידת היסוד, השמיים זה מידת התפארת. זה חיבור של אש ומים, זה חיבור של חסד וגבורה. שמיים יכול להיות גם... עושה שמיים בתבונה, זה יכול להיות ספירת הבינה, זה עוד יותר גבוה. יכול להיות הרבה מקומות שאפשר להראות מה זה שמיים, אבל בכל אופן שמיים זה לא מידת היסוד. אבל אם השמיים מקיפים על הארון, שהארון זה המלכות, אז אחר כך יימשך מזה משהו שיכול גם להיכנס בפנימיות. זאת אומרת, אם קודם כל אנחנו מקבלים את האווירה, זה כתוב בתורה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד אדמת קודש הוא, ואחר כך הוא מספר לו, ראו ראיתי את עוני אבי במצרים, ושמעתי צעקתה, צעקתו מפני נוגסיו, וכל זה. אבל מה בהתחלה? התחלה הוא אומר לו, דע לך, זה, מה שקורה פה זה לא דבר פשוט. אתה, מעכשיו אתה מתחיל להיות מישהו אחר. זה המקיף. וזה כתוב עוד כל, בעצם כל הקדשה של נביא, אז יש שם כמה מילים שהם עוד קודמים לעצם התוכן של הנבואה הראשונה שלו. כמו אצל ישעיהו, שהוא רואה... או יחזקאל, שהם רואים מעשה מרכבה, בעצם הוא לא קיבל שום דבר להגיד. הוא מקבל את הנבואה רק בפרק או שני פרקים אחר כך. אבל הוא קיבל את הרושם. הוא הבין שהפכו אותו לנביא, הוא עכשיו לא בן אדם פרטי. הוא לא במקום שלו. אז ככה זה בספירות למעלה, שכדי שהשפע יגיע לעולם שלנו, הוא צריך להגיע למלכות. כדי שיגיע למלכות, הוא צריך להגיע למידת היסוד, והיסוד צריך להתלבש במלכות. אבל לפני זה... הוא צריך להיות בבחינת מקיף. זה נות... עכשיו, כל זה נגרם על ידי אדם שנותן צדקה לעניים. קודם כל צדקה גשמית. זאת אומרת, בן אדם שנותן צדקה, יש בזה גם את שני הפרטים האלה. יש את הפרט של המקיף ויש את הפרט של הפנימי. הפרט, האור הפנימי זה הכסף שהוא נותן לו. אם זה יכול ללכת לקנות אוכל. אבל הסבר פנים יפות, הסבלנות, אז ה... אלא אם כן, אני יודע, יש לפעמים בן אדם שהוא מר לאוטובוס, אני יודע מה, אבל בדרך כלל זה לא ביטול תורה וזה לא בזבוז זמן עם מאירים פנים לבן אדם מסכן, כי זה בעצם, זה מיישב לו את כל העזרה שנתנו לו. זה עושה שהוא יוכל יותר לקבל את זה. אז זה הפירוש של נוטה שמיים כעירייה, מדובר על הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים כעירייה, הקדוש ברוך הוא עושה צדקה. מצוות השם זה הצדקה, הקדוש ברוך הוא עושה צדקה כל הזמן, הוא כל הזמן מאפשר לנו להתקיים. אנחנו העניים, הוא כל הזמן מאפשר לנו להתקיים. אבל יש עניין של והלכת בדרכיו. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו צדקה בדרך כלל בסבר פנים יפות. יכול להיות שלפעמים אנחנו לא מגיע לנו, אני לא יודע. אבל בדרך כלל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה בסבר פנים יפות. אם לא נכנס באמצע איזה בעל גאווה ואומר כל מה שאתה מקבל, אתה מקבל דווקא ממני, אז אם אנחנו רק זוכרים שמקבלים איזה מהשם, אז בדרך כלל נותן לנו בסוף הפנים יפות. ואנחנו צריכים ללכת בדרכיו, וגם ככה, ולזכור שצריך לתת צדקה, ותוך כדי, כהקדמה לנתינת הצדקה, לשנות את כל האווירה. יש... רבי נחמן דיבר על לתת צדקה בשתי ידיים. אתם מכירים את זה? יש בזה איזו אמירה. לתת צדקה בשתי ידיים, וכמו ש... קח את זה בשתי ידיים. או לקבל משהו בשתי ידיים. עם שתי ידיים הייתי... לתת צדקה בשתי ידיים, זה כבר, זה, זה כבר, זה כבר התחלה של, של אורך רוח, של פיוס, של... עכשיו כאן כתוב, כי ארון הברית, שהוא בחינת אני, זה המלכות, הארון. לא הלוחות, הארון, נקרא אני, לית למגר מכלום, הוא רק מסגרת, כמו אני. היא תחת העירייה, שהעירייה זה המקיף, זה השפע של היסוד, לפני שהוא מצטמצם להפוך להיות לוחות, והעירייה משפיעה לארון הברית, וזה בחינת צדקה. פירוש, זו שפה של רבי נתן כנראה, פירוש, על ידי צדקה שמשפיע, נותן לה מקבל, על ידי זה נעשה ייחוד צדיק וכנסת ישראל. צדיק וכנסת ישראל זה מושגים מעולם האצילות. הצדיק זה מידת היסוד, וכנסת ישראל זה מידת המלכות. ועוד פעם, זה הלוחות שנכנסות אל תוך הארון. אנחנו, יש לנו את הכנסת ישראל, שזה אנחנו, והצדיק שהוא צדיק, אבל המושג המקורי, צריך להבין, להפוך, אנחנו חושבים שהמושג המקורי אצלנו, וקוראים לאור גם קוראים צדיק, אבל בזוהר הקדוש רואים שכל מקום שהוא מזכיר צדיק, רובה דרובה, רוב המקרים שהוא מזכיר צדיק, אז הוא מדבר על מידת היסוד. שהוא מזכיר את כנסת ישראל, הוא קורא לה בהרבה שמות, אבל מדובר הרבה שם על כנסת ישראל, אז הוא מדבר על מידת המלכות, על השורש של נשמות ישראל. מה שהרב קוק היה קורא נשמת האומה, אז זה לא מדובר על כאילו שיש לנו איזה נשמה קולקטיבית, כמו קרל יונג, איזה מי שמכיר, מי שלא מכיר שתבוא עליו ברכה. הרב קוק דיבר על השורש של הנשמות למעלה, זה נשמת האומה. כל יהודי יש לו חלק מהנקודה הזאת, יש לו נקודה בתוך הנשמה שלו, שהיא חלק מהנשמה הכללית הזאת. הנשמה הכללית הזאת מהירה במידת המלכות. שבחינת צדיק משפיע לכנסת ישראל. זה נעשה הייחוד. אז זאת אומרת, אנחנו נותנים פה פרוטה לעני, ולמעלה נהיה ייחוד של צדיק עם כנסת ישראל. זה ההתארות הדלטטה שלנו מקיימת את העולם. כדי שהשם ייתן צדקה ויקיים את העולם, אנחנו צריכים לתת צדקה לעניים. שזה בחינת השפעת העירייה לארון הברית, בבחינת נוטה שמיים כעירייה, כנזכר לב. עכשיו, מה יעשה בן אדם שאין לו כסף לתת צדקה? ואותו דבר, נשאל קודם, דיברנו על זה שבן אדם רואה את כל הרמזים שהשם מרמז לו, והוא צריך להבין מה השם רוצה ממנו, ולא להזניח את זה. מה יעשה בן אדם שלא רואה רמזים? הוא לא פתוח, הוא לא שם לב, הוא לא יודע, הוא פספס אותם. יכול להיות שאם מישהו היה צמוד אליו, היה עוזר לו, אז הוא כן היה רואה, אבל הוא לא רואה. אז זה, הוא ממשיך פה הוא מתחיל עוד קטע, וזה קטע ארוך, אבל הוא מדבר רק על נושא אחד בכל הקטע הזה, כל עוד ג' זה די ארוך, אני לא יודע כמה נספיק. והמון העם, תכף נראה שהמון העם הזה שהוא מדבר עליו הוא המון העם מאוד נחמד, הלוואי שנהיה בהגדרה של המון העם הזה. זה לא פשוט. המון העם שאין להם זה השכל להעמיק בכל זה, יכול להיות גם בן אדם שגם אין לו כסף, הרי צדקה לא שייך לשכל. צדקה כל אחד יכול לתת. אבל לא כל אחד יש לו בדיוק. להבין הרמזים כאן, לעשה אצלם כל זה ממילא. על ידי שינה, פשוט. אבל צריך להבין איך ללכת לישון. וציצית ותפילין, ותורה ותפילה ומשא ומתן. מה יעשו הבנות שאין להם ציצית ותפילין? למה אף אחד לא שאלת? אז זה בדיוק הנושא של כל ישראל ערבים זה בזה. מה יעשו ילדים לפני בר מצווה שאין להם ציצית ותפילין? ומה אנחנו בעצמנו עושים בשבתות שאין תפילין? יש רק ציצית. שבא בבוקר אין את שניהם, רק עד מנחה ברוב הקהילות. הנקודה היא שזה מגיע למקום כזה ששם זה, אם מי שצריך מקיים את זה, אז זה כבר זה כבר הולך, הכל הולך ביחד. יש מכתב מהחזון איש בספר האגרות שלו, מכתב מאוד מעניין. הוא מדבר שם על בחירה חופשית, שכל אחד צריך, מישהו שואל אותו שאלה, שכל אחד צריך לעבוד את השם בכוחות עצמו, ואף אחד לא יכול להוציא את חברו ידי חובה. אז מה קורה אם בן אדם חוזר בתשובה בגלל שחבר התפלל עליו? הוא מצידו לא עשה כלום. החבר התפלל עליו, השם עשה לו נס, נפתח לו איזה, והוא חזר בתשובה. אז כאילו, מה דינו? מה, האם זה נקרא, זה מתייחס אליו? או שזה לא מתייחס אליו? כאילו, לקחו אותו ביד והובילו אותו. אז הוא עונה שזה כן מתייחס אליו. למה זה מתייחס אליו? היות שכל ישראל ערבים זה בזה, אז אם מישהו בוחר בטוב והוא מתכוון עליך, אז כאילו שאתה בחרת בטוב. זה פלא גדול, זה חידוש. אבל ככה הוא כותב. הוא כותב את זה בפשטות. עכשיו הוא מסביר אחד אחד איזה מין שינה, על איזה שינה הוא מדבר. כי השינה היא בחינת להדבק המחשבת בעלמא דעתי בכלליות כנזכר לאל. בחינת השם אלוקי הנ"ל, כי בשעת שינה הנשמה עולה לעלמא דעתי. פה צריך הרבה להסביר, אני לא חושב שאני אסביר את הכל כי הזמן הוא קצר, אין איש על עריך, אבל מה שכתוב בספרים, כתוב שאם בן אדם בשינה, התודעה שלו היא שונה, מה שבזמן הערות. ובזמן השינה, התודעה שלו עסוקה בחיצוניות של השכל. עובדה שיכול לראות כל מיני דברים שהם לא הגיוניים, הם סותרים אחד את השני, לערבב זמנים, לערבב מקומות ולערבב אנשים וכל מיני, והוא לא מרגיש את הסתירה. ואם המוח המודע היה עובד אצלו, היה מרגיש שזה לא יכול להיות. זאת אומרת שיש סוג של הסתלקות של השכל. לאן זה מסתלק? אז בפשטות היינו אומרים, עכשיו הוא נח, הוא ישן. השכל ישן, הוא לא עובד. אבל בקבלה כתוב שנשמתו של האדם, רש"י מביא את זה גם, חז"ל מביאים את זה, נשמתו של האדם, ביד כל האדם יחתום, נשמתו של אדם עולה לממד יותר גבוה. לא שאת זה מה שהוא חולם, זה הממד היותר גבוה. לא להתבלבל. הנשמה שלו עולה לממד יותר גבוה, והשכל שלו נשאר רק חיצוני, אז בינתיים הוא חולם. עכשיו, אבל יש קשר. אם הנשמה שלו באמת עולה להיכל עליון, אז גם החלומות שלו שהם חיצוניות, ואי אפשר לסמוך עליהם, והם סתם חלומות, אבל החלומות הם נחמדים יותר. אז הוא חולם איזה פסוק, הוא חולם איזה משהו, הוא חולם איזה צדיק. הרי אם הנשמה שלו לא זוכה, אז במקום לעשות טיול בהיכלות העליונים, היא יכולה לעשות, לא יודע, זה לא נקרא לטעות בדרך, אבל לאן שמכוונים אותה, אז היא הולכת להיכלות של קליפות. היכלות של קליפות, אז זה גם מחובר, אז הבן אדם, הנשמה, השכל שלו נמצא בתוך החל של קליפה, אז מה שמגיע אליו בחלומות זה כל מיני, סתם כל מיני דברים שאין להם קשר. בזוהר כתוב, לפעמים הוא חולם מה שיהיה מחר בבוקר, והוא קם והוא חושב שהוא נביא, הנה, אני חלמתי שלא יודע מה, בוא נגיד, קרה משהו לבן אדם מפורסם באיזה קצה השני של העולם, ואני לפני שזה קרה חלמתי על זה בלילה. יד אחת חלם שרצחו את קנדי לילה לפני שהוא מת. הוא קם בבוקר, רצחו את קנדי. הוא אומר, וואי, איזה נביא אני. ואז הקליפות צוחקים עליו. תראו איזה יופי, עשינו אותו נביא גם כן. כך כתוב בזוהר, הוא מחייכין בי. כתוב, הם צוחקים עליו. הם מראים לו דברים שעתידים להיות, והם לועגים לו. הוא תופס את זה כפשוטו. יש עוד כל מיני סיבות למה בן אדם, לפעמים בן אדם רואה דברים שעוד לא היו, ולפעמים, יש איזה הרבה סיבות. זה לא תמיד בא מצד הקליפה. וזה לא תמיד בא מצד הקדושה, זה יכול גם לבוא מכל מיני, זה קשה עכשיו להיכנס לזה, לכל הסיבות, למה זה יכול לקרות. אבל על כל פנים, מה קורה אצל בן אדם שכל לילה, באופן קבוע, למרות שהוא איש פשוט לגמרי, אבל הוא הולך לישון כמו יהודי, עם קבלת עול מלכות שמיים, עם ניקיון, עם חשבון הנפש, אדם פשוט, אבל הוא הולך לישון, הוא יודע שצריך להחזיר את הנשמה נקייה. אז כל לילה הנשמה שלו עולה להיכלות של הקדושה. אין לו שום השגה בעולם הבא, אין לו שום השגה בלעתיד לבוא, אין לו שום השגה בכלום. אבל כל התפיסת עולם שלו משתנה. יש כמה היבטים שאפשר להסביר את זה. אני אומר לכם משהו ששמעתי, זה לא דיאגנוזה שלי. אבל שמעתי זה פעם יהודי גדול, שהוא אמר, הוא היה באמת בן אדם גדול. לא ידוע עליו כלום, זה היה הגדולה שלו, אבל הוא היה בן אדם גדול. אז הוא אמר, יש לו אינדיקציה, הוא אומר, אם שואלים מישהו, למשל, אבל הוא לא יודע, יש לפעמים שהבן אדם עונה, הוא לא עונה את האמת, כי הוא מתבייש, הוא כבר חכם, אז הוא כבר יודע מה הוא אמור לענות, אז זה לא שווה. אז שואלים מישהו כמו שתופסים ילד, אומרים לו, תגיד לי, אם היית יכול לחיות ולהרגיש טוב, מצוין, עם כל הכיף, עם כל השמחה וזה, ולא היית צריך לא לאכול ולא לישון. הולך? אז הוא אומר, פה אפשר לראות על הספונטניות, מה שאיך שהבטן מגיבה לדבר כזה, בן אדם יכול לבדוק את עצמו ולדעת איפה הוא נמצא. אם יש לו שייכות לאלמה דעתה או שאין לו שייכות. אם יש שייכות, לכל אחד יש שייכות, אבל אם כבר משהו זז לכיוון, כמו שאומרים, יש לפעמים בן אדם שאם יגידו לו בלי לאכול ובלי לישון, אז זה למות. לא בגלל שהוא ימות מזה, הוא לא ימות מזה. אבל זה החיים. אז מה, אני אסתובב כמו צל? רוב בני אדם בכדור הארץ הם כאלה. אי אפשר להכחיש את זה, זה מציאות. מצד שני, יש אנשים שאין להם השגות. אין להם השגות, הם לא לומדו פנימיות ולא כלום. ובכל אופן, אומרים, כן, אם אני לא יהיה, אם לא, אני לא יהיה עייף, ואני לא ארעב, ואני ארגיש טוב, והכל יהיה בסדר, אז לא אכפת לי. אם מוכנים לחתום לי כאילו שזה עובד ככה בלי זה, מה אני צריך את זה? זה רק אמצעי, אני לא צריך את זה. זה סימן שבן אדם נחשף לא בשעת העירות. איפה הוא רכש את זה? הוא רכש את זה בלילה. בשנת הלילה, הנשמה שלו מבקרת במקומות שלא אוכלים ולא ישנים. והיא רואה שם את החיים, והוא לא זוכר. הוא לא זוכר. אבל הוא מקבל את זה, כמו שאומרים, עם אינפוזיה ישר לבריד, לא דרך השכל. ובשביל זה ההתייחסות שלו לדברים האלה היא יותר... עכשיו, מה שאני אמרתי עכשיו, אני רוצה שתבינו, זה תרגיל. זה לשאול מישהו, לקבל תשובה, אבל יש, בלי לעשות את התרגיל, בלי לשאול, כי בתרגיל הזה זה כאילו, זה תרגיל שקוף יותר מדי, זה לא שווה הרבה התרגיל הזה. כאילו כל אחד מבין מיד מה רוצים ממנו, זה לא שווה. אבל סתם ככה, אם אנחנו מתבוננים בבני אדם, אנחנו רואים שביחס לענייני הגשמיות, שאני מדבר על 3-4 דברים סך הכל, כל ההנאות הגשמיות, יש אנשים שהם נמשכים לזה בקלות הנפש, ויש אנשים שהם כאילו, בסדר, הם משתפים פעולה. הם כמו כולם, הם לא חושבים שהם מלאכים. אבל ככה, כמו שאומרים, בלי הרבה התלהבות. ונקודת ההתחלה, יש לפעמים כאלה, אני יודע, אומרים, אולי היה לו איזה אבא ואמא קדושים, הם המשיכו נשמה מעולם עליון, לא דווקא. רואים אנשים שגדלו כמו כולם, הסתובבו ברחובות כמו כולם, זרקו אבנים על חתולים כמו כולם, וכשהם גדלים, אז זה פונה לבתי מדרש, זה פונה לבתי עבודה זרה, כמו שכתוב על עשיו ויעקב, הם נולדו מאותו אבא, באותו אמא, באותו עיבור, באותו היריון הם היו שניים, עשיו ויעקב. זה פונה לכאן וזה פונה לכאן. אז אצל עשיו ויעקב, אז כתוב בפנימיות, כתוב שעשיו היה לו נשמה כזאת, יעקב היה לו נשמה אחרת. אבל אם לא נדבר על עשיו ויעקב, נדבר על שני יעקבים. וכל אחד הוא פונה לכיוון אחר לגמרי. ואנחנו לא רואים בהיסטוריה שלהם, לא רואים בהם, למדו אצל אותם מורים. כן, זה יכול להיות חברים שלמדו באותה כיתה, מהתחלת הבית ספר עד סוף הצבא. היו ביחד, כל הזמן. וזה הולך לכאן, וזה הולך לכאן, וזה לא דווקא אופי. יכול להיות שכל אחד בעניין שלו הוא מאוד אנרגטי, רק הוא בעניין הזה אנרגטי, הוא בעניין הזה אנרגטי. אז הכל תלוי, חסידים אמרו שהבסיס של כל מבנה הוא מתחת לאדמה. היסוד. ומתחת לאדמה זה העבודה שאף אחד לא רואה אותה. איזה עבודת השם שאף אחד לא רואה אותה, זה עבודה של קריאת שמע שעל המיטה. כי את זה לא עושים בבית כנסת. זה עושים בבית. ואף אחד לא רואה. ואף אחד לא שומע. ומיד אחרי שגומרים קריאת שמע שעל המיטה, נכנסים למיטה וישנים. וכשישנים, אז רבי נחמן כותב באיזה מקום שהעיקר ההתבודדות צריכה להיות מתי שבן אדם מתחת לשמיכה. ככה הוא כותב. בדימתי ארסי אמסה, הוא מביא פסוק. דוד המלך. דוד המלך היה מתבודד במיטה. כן, ככה הוא כותב. אז מה יוצא? יוצא שזו עבודה שהיא נסתרת לגמרי. ובגלל שהיא נסתרת לגמרי, אנחנו באמת, אנחנו מסתכלים על שני אנשים, כל מה שאנחנו רואים זה היה בדיוק אותו דבר. ההבדל הוא רק איך הם הלכו לישון. אם בן אדם הלך לישון ואמר, תודה רבה לך השם, סיפר לי חבר צעיר ממני, הוא סיפר לי שסבתא שלו, היא גדלה בבית חסידי בחוץ לארץ, לא סיפר לי את העיר, אני לא יודע באיזה מקום זה היה, אבל היא סיפרה לו כשהייתה מבוגרת, לפני שהיא נפטרה, שהייתה ילדה קטנה בבית, אז לימדו אותה שבערב, לפני שהיא הולכת לישון, היא צריכה לדבר עם השם, ולהגיד לו תודה על כל הדברים הטובים שהיא זכתה לעשות, ולבקש סליחה על כל הדברים הרעים שהיא עשתה, ולהבטיח שהיא תשתדל מחר להיות קצת יותר טוב. ילדה קטנה בבית. והיא טענה שזה היה פשט, כאילו, זה לא היה, היא לא הייתה בת של אדמור. סתם אנשים פשוטים. אז זה בעצם, זה שינה שמביאה את האדם לתודעה בדרך ממילא, למרות שאין לו השגות. זה מביא אותו למקום שההשגה של אלמה דעת יכולה להביא אותו. להחליש לו את המרכזיות של ענייני העולם הזה. ולהפוך את ה... רוחניות למרכז, בדיוק מה שההתבוננות יכולה לעשות, אז הקריאת שמע שעל המיטה, לילה, לילה, אפילו 5 דקות, אבל אם בונים טוב את הבסיס, אז כל הבניין עומד אחרת. אחר כך אם יש רעידת אדמה או משהו, אז זה לא מתקלקל. כל זה כתוב כאן 4 שורות, 3.5 שורות בספר. אבל אם תסתכלו במילים, השינה היא בחינת להדבק המחשבת הבעל מדעתי בכלליות, כנזכר לאל. כמו שאמרנו קודם, שבן אדם זוכר באופן כללי את העולם הבא, הוא יודע, הוא לא חושב שאין עולם אלא אחד, אפילו שהוא עוד לא מבין את את הרמזים הפרטיים, אבל הבסיס אצלו, המובן מאליו שלו הוא שונה. אז אותו דבר, בחינת השם אלוקי כנה, זה ייחוד של שם הוויה עם שם אלוקים, שההסתרה של שם אלוקים לא תסתיר עד הסוף. הוא מסביר מדוע, כי בשעת השינה הנשמה עולה לעלמא דעתי. זה נקרא המון העם. זה הזכיר לי שקראתי את זה, נכנסתי פעם בבני ברק, לפני המון שנים זה היה, היה הרב בבני ברק, היה אבא של הרב של עכשיו, הרב לנדו, האבא. נכנסתי פעם לבית הכנסת שלו, יש שם את הבית הכנסת הגדול, יש חוץ לבית הכנסת של הרב, זה שתי רחובות הצידה, יש עניין כזה. אז נכנסתי פעם לבית, אני לא זוכר כבר על מה עשיתי שם, זה היה איזה בערך שבוע לפני ראש שנה, או שבועיים לפני ראש שנה, ונכנסתי, ראיתי שהוא יושב בראש השולחן, ומסביבו קבוצה של אנשים, והוא מדבר משהו. אז התקרבתי קצת ככה לשמוע מה מדברים שם. אז שמעתי שהוא מצטט 2 שורות מספר התניא בסוף פרק מ"א. כתוב שם, המשל הזה מובא שם פעמיים, אבל שם זה כתוב בצורה אחרת. הוא מדבר בספר פעמיים על בן מלך שהיה בשבי, ויש שמחה גדולה כשהוא חוזר. פעם אחת הוא מדבר על השמחה של הבן. פעם שנייה הוא גם מדבר על השמחה של הבן, אבל השמחה שלו זה לא זה שהוא חוזר מהשבי, אלא כמה אבא ישמח. הבן שמח שהאבא יראה אותו, אז האבא ישמח. ככה הוא כותב, וזה כתוב שם בקטע שהוא הקריא, וזה כבר מדרגה. זה לא שאני שמח שאני מתקרב להשם. כל השמחה שלי זה מהשמחה של השם שאני התקרבתי אליו. ושם כתוב שכוונה זו היא אמיתית באמת לאמיתו לגמרי בכל נפש מישראל. והרב הזקן, היה יהודי בעל מדרגה, הוא ישב ובכה, פשוט ישב ובכה, הוא אמר, שימו לב מה כתוב כאן, כתוב כאן שזה אמיתי לגמרי בכל נפש מישראל. עכשיו, יש לי שאלה, האם אני נפש מישראל? האם אנחנו נפש מישראל? הרי כתוב שזה אמיתי בכל נפש מישראל. כשקראתי פה את הביטוי הזה, המון העם, אז נזכרתי, האם אנחנו המון העם? תראו איך שיהודי של המון העם הולך לישון. אף אחד, זה לא, אין לו שום סנקציה חברתית, אף אחד לא סופר לו את הקמטים במצח, אף אחד לא אומר שהוא צדיק, אף אחד לא רואה, הוא הולך לישון, הוא בבית. אבל אם הוא מהמון עם ישראל, אז הוא הולך לישון אחרת, הוא לא הולך לישון כמו גוי. זה לא עבודה קלה, כי לפעמים אנחנו מתים מעייפות כשהולכים לישון. ממש, אז יש היצעה. יש היצעה להקדים את זה כמה שעות. כן, פשוט. אין מה לעשות. אבל לא, להקדים את זה כמה שעות, למחרת הרי עוד פעם בשעה מאוחרת אני אעייף, אז גם למחרת להקדים את זה כמה שעות. לא צריך להקדים את אמירת הפסוקים כמה שעות, אבל את העבודה הנפשית אפשר להקדים כמה שעות. עכשיו, הדבר שבא אחרי זה, הוא דיבר על ציצית ועל תפילין. הוא לא מסביר את זה הרבה, גם כאן, איזה קטע קבלי כזה. ציצית או תפילין הם מבחינת גדלת מאוד. כי תפילין הם מבחינת הגדלת השכל, הנעל, כי תפילין הם מבחינת מוכין כידוע, היינו מבחינת הגדלת השכל, להבין כל הרמזים שמרמז לו השם יתברך בכל יום כנזכר לאל, וציצית הוא בחינת הצמצום, שהוא בחינת מאוד, כי תחלת קורסה ידדינה, שהוא בחינת צמצום, ועל כן ציצית קודם לתפילין, בבחינת שמאלו תחת לראשו, ואחר כך וימינו תחבקני. כי שמאל הוא בחינת דין, בחינת צמצום, שהוא בחינת ציצית כנל, וימין הוא בחינת מוחין, בחינת תפילין כנזכר לאל. אז עוד פעם, זה קטע שצריך להבין אותו מה... מה כתוב בתפילין? בתפילין כתוב שמה ישראל? עד ובישריך, אחר כך כתוב, היה עם שמוע עד ובישריך, עד למען ירבו ימיכם, עד סוף הפרשה. אחר כך כתוב, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, מה שכתוב בפרשת בו. הסוף, שתי הקטעים האחרונים של פרשת בו כתובים על עוד שתי פרשיות של התפילין, זה מה שכתוב שם. ובכולם מה שמוזכר, בעיקר מה שמוזכר בתפילין, זה הנושא שאנחנו יצאנו ממצרים כדי להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא, לא כדי סתם להשתחרר. זה בעצם הפואנטה. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואחר כך אם שמוע תשמעו, ואם לא תשמעו וחרה אף השם, ולימדתם אותם את בניכם, ולמען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, ואחר כך בקדש, זה גם כן אותו דבר, והקיביאך השם אל הארץ, ושמרת את החוקה הזאת למועדם מימים מימים, מדובר על חג הפסח, על לזכור את יציאת מצרים, לתת את הבכור לקדוש ברוך הוא, לפדות את הבכורות, לתת את הבכור מהבהמה לכהן. זאת אומרת, במילים אחרות, אתה לא של עצמך, אתה של הקדוש ברוך הוא, ואת הטוב ביותר, את הבכור, ואת הטוב ביותר אתה נותן להשם חזרה. הוא הבעל הבית, לא אתה. זה פחות או יותר. זה בהלכה, זה נקרא שיעבוד המוח ושיעבוד הלב. שיעבוד המוח זה התפילין של ראש, שיעבוד הלב זה התפילין של יד. עוד יותר בפרטיות, השתי הפרשיות של שמע והיה עם שמוע זה שיעבוד הלב. הפרשה של קדש והיה כאביך זה שיעבוד המוח. קדש בחוכמה היה כביחה כנגד הבינה, זה ארוך קצת להסביר את זה. נכתבו על זה ספרים שלמים, ולא על רגל אחד. עכשיו, למעשה, תפילין כתוב בחז"ל שיש להם את הערך של לימוד התורה. רק בלימוד התורה, שיעבוד המוח והלב עובר דרך ההכרה. יהודי שלומד תורה, הוא לומד את התורה לפי סדר. אז הוא מתחיל עם זה שהשם ברא את העולם. השם ברא את אדם הראשון. הוא יודע שאדם הראשון הוא סבא של כולם. לא שחלק באו מקוף לבן ואחרים באו מקוף שחור, כן? אדם הראשון הוא סבא של כולם, ונוח הוא סבא של כולם. והקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון והציל את נוח, ואברהם הוא האבא שלנו. הוא לומד תורה לפי סדר, אז הוא מתחיל לקבל איזשהו יחס אישי לכל הנושא. הוא מבין שאנחנו ירדנו למצרים ויצאנו ממצרים לא כדי לעשות טיול, אלא שאנחנו יוצאים, אנחנו צריכים להבין הבנה אחרת מה שלפני שנכנסנו. לפני שנכנסנו, יכולנו לחשוב שאנחנו בלבטים לעצמנו. לימדו אותנו להיות עבדים והוציאו אותנו משם. באיזה אמירה יש בזה? לעבוד אתה צריך, אבל לא את פרעה. אבל אתה לא בעל הבית לעצמך. זאת אומרת שבעצם שיעבוד המוח והלב יש בתורה. ולאורך כל הדרך, כל התנ"ך וכל המשנה וכל הגמרא וכל ההלכה וכל הזוהר זה שיעבוד המוח והלב. כתוב במדרש שבני ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא שהם רוצים ללמוד תורה יומם ולילה, אבל הם לא יכולים. הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתם תקיימו את מצוות תפילין, אז אני מעלה עליכם כאילו שלמדתם תורה יומם ולילה. זה אותו דבר. זאת אומרת, זה כמו שדיברנו קודם על השינה. יש בן אדם שלומד את המשמעות של העולם העליון, יש בן אדם שהולך לישון והנשמה שלו עולה לשם. והוא מקבל את זה, כמו שאמרנו, ישר לבריד. בשיעבוד המוח והלב זה גם אותו דבר. הסגולה של מצוות תפילין, שעם ישראל מניח תפילין, יהודים מניחים תפילין. יכול להיות שזה עוזר גם ליהודי שלא רוצה להניח תפילין באיזשהו מקום. כי אם אלה שמניחים היו מפסיקים להניח, אז אלה שלא מניחים יכול להיות שהם הולכים להשתמד. יש איזה קשר. אז על כל פנים, כשיהודי מניח תפילין, אז נכנס לו, בגלל שהתפילין הם קשרות, הם נכתבו כהלכה, ויש בזה את הקדושה, אז התוכן של מה שכתוב בתפילין נכנס בנשמה שלו. ואז המוח שלו גדל, הוא מתחיל להסתכל, מה ההבדל באמת, אם תחשבו רגע, מבחינה נפשית, מה באמת ההבדל בין בן אדם שרואה השגחה פרטית ורואה את הרמזים לבן אדם שאומר, אני לא רואה שום דבר. הכל מתפספס אצלי. למה זה קורה?
רצון. מחפש.
ואם שניהם לא חיפשו...
לא, אבל בכל פעם, היכולת להסתכל.
היכולת להסתכל קיימת אצל שניהם ושניהם לא חיפשו. אבל יש משהו בבסיס, במובן מאליו, שהם לא חושבים על זה. האחד, זה שלא מוצא, הוא חושב שהעולם הוא הפקר. הוא לא חושב את זה במודע, אבל כאילו, שום דבר לא חשוב. השני, הוא חי בעולם ריכוזי, שבמרכז יושב האלוקים. אז ממילא מה שקורה זה משנה, כי יש לזה תכלית. המובן מאליו שלו זה התכליתיות. המובן מאליו שלו זה סתם ים פתוח כזה, מכלום כזה. זה ההבדל. ואת זה מקבלים התפילין. כמו שאפשר לקבל את זה על ידי חינוך, על ידי תודעה, אפשר לקבל את זה מהתפילין, את הגדלת המוח. זה נקרא מוחין של עבודת השם. עכשיו יש נקודה נוספת, שאמרנו שבן אדם צריך לשמור על עצמו שהוא כבר כן מתחיל לראות דברים, שלא יתפזר עם זה מעבר להיגיון, כי אז הוא הופך להיות מאמין באמונות תפלות. כן, שעם כל הלא שנופל מהעץ ליד הרגליים שלי, זה נקרא שמה שאמרתי לפני רגע זה אמת ויציב, זה אמונה תפלה. ככה זה עובד אצל עובדי אלילים. או אם אמרתי מילה ועורב עשה הקרא, אז סימן ששיקרתי או שטעיתי או משהו כזה. זה ודאי, זה אסור להגיע למקום הזה. אז איך אפשר לשמור על זה? אז... עוד פעם, אם מדברים על בן אדם שהוא ברחי, שאפשר לתרגל אותו, אפשר ללמד אותו, אז אומרים לו, אתה צריך לשמור על עצמך, אתה צריך לצמצם ולשמור את זה בתוך מסגרת, ולא להתפרס, ולא לא, לא, כאילו, לא לשחות יותר מדי עם הדבר הזה. אבל אם בן אדם שלא מבין, אז יש לנו בתוך מצוות ציצית, יש לנו את הכוח של לצמצם ולהתרכז במה שנוגע לנו. הזכרתי את זה קודם, הזכרתי את זה כשדיברנו על העירייה. הטלית זה כמו עירייה שיוטפת את כל הבן אדם, הוא הולך שם לאיבוד, יש טליתות כאלה גדולות שאפשר לעשות מהם שניים, אפשר ללכת שם לאיבוד. אבל את הציצית הוא יכול להכניס פה בין האצבעות, את זה הוא יכול להחזיק ביד, ובזה הוא מחזיק. זאת אומרת, יש שם את הכוח של לעשות את ההבדלה בין מה שהוא גדול עליי, להשאיר אותו ברקע. אני לא שם את הטלית במגירה, אני משאיר אותו עליי, אבל מה שאני מחזיק, אני מחזיק בחוטים, אני מחזיק במצומצם, במה ש... זה למדבט נתיבות חוכמה, במה שאני מבין. אני לא הולך לאמונות תפילות, אני לא הולך להמציא דת חדשה. זה פחות או יותר. זה מה שקראנו עכשיו. אני אנסה לקרוא את המילים האלה עוד פעם, אין הרבה זמן עכשיו. אז אולי עכשיו נבין אותם קצת יותר טוב, מי שיש לו את הספר. בציצית ותפילין הם בחינת גדלת מאוד, כי תפילין הם בחינת הגדלת השכל הנ"ל, כי תפילין הם בחינת מוחין כידוע. אני חושב שעכשיו זה קצת יותר מובן, אני לא מסביר, אבל הסברתי את הכל. היינו, בחינת הגדלת השכל להבין כל הרמזים שמרמז להשם יתברך בכל יום, כנ"ל, וציצית הוא בחינת הצמצום הנ"ל, שהוא בחינת מאוד הנ"ל, זה קשור לקודם, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי תחלת קורסה ידידינה. אני הסברתי את הציצית שזה צמצום בגלל החוטים, בגלל שזה מתפרט. זה לא עירייה אחת גדולה. אבל בתחלת שיש בציצית, יש עוד יותר דין, יש עוד יותר צמצום מה שבלבן. התחלת זה הכיסא של הדין, שזה זה כהה כל כך, שהוא בחינת צמצום. ועל כן ציצית קודם לתפילין, בבחינת שמאלו תחת ירושי ואחר כך ימינו תחבקני. בן אדם נכנס, גם בן אדם שמודע לזה ונכנס לעבודה של הרמזים, הוא צריך לדעת שהוא נכנס למקום שאפשר ליפול משם לתהום של אמונות תפלות. הוא צריך קודם כל לקחת על עצמו שאת העבודה הזאת הוא עושה רק בתחום החשיבה הרציונלית, ולא עם קשקושים, לא להמציא כל מיני. ואחרי זה יכול להתחיל את העבודה הזאת. בשביל זה את הציצית אנחנו לובשים לפני התפילים. כי שמאל הוא בחינת דין, בחינת צמצום, שהוא בחינת ציצית כנל, וימין הוא בחינת מוחין, בחינת תפילין. טוב, יש הרבה דוגמאות על זה, אנחנו נשאיר את זה פה. הגיע הזמן כבר. תודה רבה לכל מי שהגיע בסערות ה...
בית אלוקים נלך ברדיו.
כן.
רוח
גשם שלג. יש את זה גם ביידיש.
רבארי נתן שלום לשני הידיים. תמיד לחץ.
הוא נתן שלום לשני בשתי הידיים.
כן, אבל צדקה בשתי הידיים. הוא לחץ לכל אחד בשתיים.